אנחנו בקוזרי עמוד קופלמד ה, והחבר הסביר לו שההיגיון שלנו רק מגיע עד גבול מסוים, ולפעמים יש דברים שאתה יודע שהם נכונים למרות שהם לא נראים לך הגיוניים. ככה הסברה והדעה מרחיקות את היעדר הריק, ואילו הקשים השכליים דוחים מציאותו. זאת אומרת, ההיגיון אומר, היית חושב שיש אפשרות שיהיה וקום, שיהיה משהו לגמרי ריק, ואנחנו רואים שההוכחות במציאות זה שקשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי להשיג וקום של 100%. הריק, משהו קורה הריק. וכן מרחיקה הסברה את אפשרות התחלקות הגוף לאינסוף. בהסתכלות ראשונה לנו זה לא נראה שאפשר תמיד לחלק את זה עוד ועוד ועוד, ואילו הקשר שכלי מחייבה, ההיגיון בסוף, ההוכחות ההגיוניות מכריחות שכן אפשרי. הוא אומר, אתה לא יכול ללכת לפי ההסתכלות הראשונה מה שנראה לך. יש הרבה דברים שנראה לך, וההיגיון אומר, בעצם ההוכחות המדעיות מכריחות שזה לא מה שהיה נראה לך. אז אתה לא יכול ללכת לפי מה שנראה לך. כמו כן, מרחיקה הסברה את כדוריות הארץ ואת היות גודל הארץ אחד מ-166 בגודל החמה, וכן יש הרבה דברים שהתבונה הוכיח אותם במופתי היגיון, והסברה מרחיקה אותם. כי כל אשר איתי וחכמינו הלכו בזה אחר טעמו של יחיד, ולא לפי מה שנראה להם בעיון מרפרף, לא סתם זרקו ספרות בטן, לא הלכו לפי מה שנראה לאדם אחד, ולא לפי הסתכלות ראשונית, כי הם לפי מסקנות החוכמה שהגיעה להם בירושה וקבלה. וכן כל מה שעשו חכמים ממי ומי שלא השיג חוכמתם והבין דבריהם לפי טעמו, יהיו דבריהם מוזרים בעיניו, כי יהיו דברי חכמי הטבע וחכמי הגלגלים מוזרים בעיני המון. לך תסביר לאנשים פיזיקה, אתה תתחיל להסביר לבן אדם, אטומים, מולקיולים, מולקיולים, הוא לא יבין, מה אתה, לא נראה לי, אני רואה דבר, אני לא רואה דברים קטנים מסתובבים בתוכו, נכון? אתה לא רואה, עד שבן אדם לא מבין את עומק החוכמה, גם דברים חכמים נראים לו מוזרים, ואותו דבר בדברי חז"ל, אולם החכמים עצמם, שעה שהם קובעים גבולות כל דין ומורים היתר ואיסור לפי הדין בלבד, הם מציינים לך גם מה שאינו נהיה בתוך הגבולות ההם. כך הם מגנים אכילת בשר קוסקוס, והוצאת ממון מידי ועליו בתחבולות הדיינים, והליכה מחוץ לתחום שבת בתחבולת העירוב, ונשיאת אישה על פי תחבולה הממציאה יותר לנישואין, והתרת השבועות והנדרים במיני האומות שיתכנו לפי העיון ההלכי שאין עמו השתדלות דתית. הוא אומר, נכון, יש דברים שההסתכלות הראשונית אומרת זה לא יפה, וחז"ל באמת אמרו גם כן זה לא יפה. זאת אומרת, יש דברים שהם בגדר המותר, אבל זה לא יפה, ובאמת חז"ל גם נתנו לנו הכוונה מוסרית לומר, עם כל הכבוד, יש דברים שזה לא יפה. אולם האמת היא כי יש צורך בשני הדברים גם יחד. אנחנו צריכים את האיזון, לדעת מה בתוך תחום המותר ומה בתחום האסור, וגם מה יפה ולא יפה. יש הרבה דברים בהלכה שאנחנו רואים לא יפה. הלכה ראשונה בשולחן ערוך, נכון? סימן א', לא הלכה ראשונה, סימן א', שיהיה אדם צנוע. אין איסור להסתובב בתחתונים וגופייה, זה לא יפה, זה לא צנוע. אוקיי. כי אם תסתפק, אמרתי מה שאמרתי, כי אם תסתפק בעיון, ידידי היקר, מה אמרתי? זה לא אסור, זה לא יפה. אז השולחן ערוך אומר לך לא לעשות את זה, אבל זה לא איסור. אדם שרוצה להסתובב בבית בתחתונים וגופייה, זה לא אסור, הוא חיסה בשר ובה. מעבר לזה, זה כבר עניינים של צניעות. זה לא הסוגיה שלנו, במחילה מכבודך. כי אם תסתפק בעיון ההלכי לבד, תמצא בתוך גבולותיו כל מיני אפשרויות לעקוף את האיסורים. אם בן אדם רק עובד לפי הדין, אז הוא יכול להיות רשע מרושע בתוך גדרי הדין. ואם תעזוב את גבולות ההלכה שהם סייג התורה ותסמוך על ההשתדלות הדתית לבדה, ולעומת זה אם בן אדם רק הולך לפי מה שנראה לו מוסרי, תהיה זאת סיבה למינות ויובד הכל. זה גם קצה שהוא לא תקין. צריך את שניהם, צריך לדעת מה מותר, מה אסור, מה מורלי ומה לא מורלי. וחז"ל נתנו לנו את ההכוונות האלה. אמר הכוזרי, אם הדבר כן מודה אני כי הרבני ההולך בשני הדרכים האלה יתרון לו על הקרי בנגלה ובנסתר. מלבד זאת בטוח ליבו בתורתו. חוץ מזה שבאמת יש לו רווח והוא באמת בדרך נכונה, יש לו גם כן את הביטחון, מה שאמרנו שהמין כל הזמן צריך לטרוח ולהשתדל, כי אולי, אם זה הכל תלוי בהיגיון שלי, אז כמו שאמרנו, עבדי עבדי עזרה, תמיד עסוקים בלפייס את כל האלוהות שקיימים בעולם, כי הם אף פעם לא יודעים אם הם יצאו ידי חובתם. ואילו התורה אומרת לנו מה המחויבות שלנו, ובן אדם יכול לנוח ולדעת עשיתי את שלי. מלבד זאת בטוח ליבו בתורתו, מדעתו כי נמסרתי מדור לדור על ידי חכמים נאמנים, אשר חוכמתם בעל האמת האלוקה התברך. הקראי לעומת זה, תגיע השתדלותו אשר, אל אשר תגיע, כמה שהוא יעבוד קשה, אינו בטוח בתורתו, מדעתו כי השתדלותו אינה כי עם דבר שבסברה ובהתחכמות. הוא יודע שכל מה שהוא תורח, זה מה שנראה לו היום, אבל יכול להיות שמחר יראה לו הפוך. ואין לי בו בטוח כי המעשה שהוא עושה רצוי בעיני הלוקה, שפה אנחנו חוזרים בעצם ליסוד של הספר, כוונותיך רצויות, אבל מעשיך אינם רצויים. אז כמה שהקראי כוונותיו רצויות, אין לו דרך לדעת אם מעשיו רצויים.
בעצם איזשהו מובן הזה,
הכוזרי
היה קראי.
ואף גם זאת יודע הוא כי יש באומות העולם אנשים רבים המשתדלים בדתם הם הרבה יותר ממנו. כמו שהוא תיאר, יש אנשים ששורפים את ילדיהם באש, אז הם יותר מסורים, אבל הם מסורים לדבר שהוא לא דבר. אולם עלי לשולחה עוד בדבר העירוב, השובו הקלה במצוות השבת, איך חכם מתירים את איסר האלוק התברך על ידי תחבולה נקלה ופחותה כזאת? איך מתירים מסורי דאורייתא הייתה לידי עירוב, אומר לו החבר חס ושלום כי הסכימו המון החסידים החכמים על התרת קשר מקשרי תורת האלוק התברך. הלא הם אשר חזקו את הקשרים האלה באומרם, ועשו סייג לתורה. ואיסור זה של הוצאה והכנסה מושות היחיד לשות רבים ומושות רבים לשות היחיד הוא אחד הסייגים שעשו הם כי התורה לא אסרה איסור זה אולם אחרי עשותם את הסייג הזה עשו בו דרך להקלה ראשית למען לא יחשב האיסור שעשו הם מתוך השתדלותם לחזק את המצווה כעומד במדרגה אחת עם איסור התורה יש לנו כלל שכשחזל אסרו איסורים דרבנן אז האיסורים דרבנן הם תמיד ניסו לכלול בהם איזשהו פרט, שבתוך הפרט הזה, יהיה ניכר שזה איסור דרבנן. כן, אני רוצה שנייה לראות פה.
ההבדל זה, מה שאנחנו מסתכלים שיש כאילו קיצות בחוקים של התורה, זה צריך להבין את ההבדל בין החוק שלנו לחוק של התורה. החוקים שלנו זה מערכת חוקים שהתגבשה במשך הזמן. כלומר, זאת תורה, זה משהו שהגיע לבת אחת ואנחנו מנסים להבין. אז אם אנחנו רואים שיש חור, בעצם זה לא חור שאנחנו עוד לא הספקנו לסתום, זה חור שאמור להיות כדי שאנחנו נצליח להיכנס פה.
אוקיי, יפה. הדבר היחיד זה מחלוקת עניים בעירובי תחומין, אם זה דורייתא או לא. לא, אבל אנחנו בעצם נוקטים שעירוב הוא דרבנן, שזה רק אסמכתא.
רגע, לא תצאו איש מטוב יום השבת, מה זה?
מה זה? פה נחכה ונשמע אותו, בסדר? הוא אומר, בעצם איפה חזל התקינו לעירוב? באיסורים דרבנן. הם לא עשו, אין כזה דבר שעירוב מתיר איסור דאורייתא. כל מה שהעירוב מתיר זה רשות הרבים של ימינו שהיא לא בעצם רשות הרבים שהיא רק רשות הרבים מדרבנן היא לא רשות הרבים היא קרמלית אז מדרבנן באו ואמרו לי בסדר אז הדרך להתיר רשות הרבים של זמן הזה שהיא לא רשות הרבים דאורייתא שהיא רק אסורה בעצם מדרבנן אז אנחנו נתיר אותה על ידי עירוב ומי שאומר שהיא דאורייתא עירוב לא מועיל הנה חינמי לספרדי, אתה לא יכול לתת אל אסמך העירוב. אם אתה סובר שזה רשות רבים דורייתא, אז זה לא יועיל. הנה חינם. אז דבר ראשון, זה... אני אמרתי, מי שסובר שזה דורייתא, לא אמרתי הוא. יש ספרדים שסוברים שהרשות הרבים שזמן הזה הוא דורייתא, והם באמת לא יכולים להשתמש בעירוב. הנה חינם. יש בזה כמה שאלות, אבל בסדר, זה לא ענייננו עכשיו. אז הוא אומר לנו כלל שאנחנו מכירים אותו גם כן, שחזל גזרו בדיני זכוכית שמקבלים תומה, אז שמרו בזה כולה, ועוד כל מיני דיני בתומה ותארה, שלמעשה הם תמיד הכניסו כמה כולות שיהיה ניכר, שיבוא, שלא יחשבו שזה דורייתא. ושנית, אתה רוצה לסיים את המאמר היום? כי גם ככה אני לא רואה איך נעשה את זה. ושנית, למען הקל מעט על העם בהילוך ובטלטול, אך כדי שיגיעו בני אדם לכול הזו ברשות, הטילו עליהם מעשה העירוב. מאחר וחזל מצד אחד עשו, מצד שני הם רצו להתיר, אז הם אמרו, אנחנו צריכים לעשות שיעשו איזושהי פעולה להתיר את זה. לשם הבחנה בין המעשה המותר לגמרי, לבין הסייג ולבין עצם האיסור, צריך לדעת מה עשו, מה סייג, ומה מותר בלי כלום. אז פה הם עשו לי סייג, אז הם אמרו לי, תעשה תיקון כדי שתוכל לטלטל באזור הזה, ואז הסייג שלי עדיין קיים, לא רצו שתבוא להתבלבל ולהתיר רשות הרבים דאורייתא. אמרו לך, אנחנו לא מרשים לך לטלטל, נתר לך על ידי תיקון. התיקון מעורר אותך להבין שיש איסור כזה של הוצאה. אמר כוזרי, כל זה מספיק לי, אבל עדיין אינני רואה במה נתייחדה מלאכת העירוב, כי תוכל לחבר שתי רשויות. איך זה עובד למה יעשה? אמר החבר, אם כן, אין תוקף לדעתך למצווה בכלל? כלום שריר בעיניך מה שמקרקעין ומטלטלין ועבדים נקנים באחד מדרכי הקניין, או על פי הצוואה? איך זה שאפשר לעשות קניין בקרקע או מטלטלין או עבדים? איך אפשר לעשות זה במעשה קניין או צבא? וכן האישה נקנית בשלושה דרכי קניין, וכן עניין גירושי אישה, בהם היא נאסרת על בעלה, אחרי היותה מותרת לו, לאחר שהוא אומר, כתבו וחתמו תנו גט. זאת אומרת, הוא אמר משהו, ויש איזה חלות תאורייתא. הוא אומר, הרי את מקודשת לי, יש איזה חלות תאורייתא, או הוא נותן לשטר, יש איזה חלות תאורייתא. בן אדם יכול לצוות ולעשות קניין, או עניין ההתרתה לכל אדם, אחרי היותה אסורה עליו, הרי לפני שהוא אמר, כתבו ותנו גט לאשתי, איסור יהרג ואל יעבור. אחרי שהוא אומר את זה ועושים את זה, מותרת לכל העולם. לאחר שהוא אומר, תהי לי מקודשת, וכן כל הדברים בתורת כהנים, שהשלמתם תלויה במעשה כלשהו, או בדיבור כלשהו. כצרת הבגד והבית, שהכהן צריך לומר תמה, ואז זה תמה, התלויים במאמר שיאמר הכהן תמה או טהור, והמשכן כולו לא חל עליו קדושה, כי אם על ידי הקמת משה, והמשיכה בשם למשכה. וכן הכהנים לא חל עליהם הקדושה, כי אם על ידי המילואים והתנופה, ואשר ללוויים על ידי התאורה והתנופה, וכן תיאור התמיים במי נידה שיש בהם אפר פרה ואזוב ושני תולעת, וחיתוי הבית בשתי ציפורים חיות, ובכל העבודות הקשורות בזה. יש המון דוגמאות של פעולה קטנה שיש לה תוצאה גדולה. וכן כיפור העוונות ביום כיפורים, ויתר המקדש מן התומות על ידי סעירה זזל, ועל ידי כל העבודות הקודמות לזה והתלויות בו. וכן הברכה שנתברכו בני ישראל על ידי נשיאת כפיו של אהרון, ודברו עליהם במאמר יברכה השם. כל אחד מן המעשים האלה חל עליו העניין האלוקי, כי המעשים שהתורה מצווה עליהם דומים ליצירי הטבע בזה שאת ראש מהם משאר רק האלוק יתברך, ואין ביכולת בשר ודם לשערם. אתה אומר לי, איך זה עובד? אז אני אשאל אותך רגע, גם בתורה יש מלא דברים שאתה לא רואה איך החלות חלה. בן אדם אומר, הרי זה הקדש, איסור דאורייתא, אתה לא יכול ליהנות מזה. מה קרה פה? שום דבר לא קרה. שקית לחם הייתה פה דקה קודם, היא פה דקה אחרי. איך עכשיו חלה זה איסור דאורייתא? כן, התורה נתנה כוח שאפשר לעשות חלות בדיבור, במעשה, הגם שלפי ראות עינינו לא עשית מעשה כבד, לא עשית משהו רציני. על זה נדבר עוד רגע. כך אתה רואה ביצירי הטבע, כי לאחר שהגיעו למידתם ולמשקלם הנכונים, ונערכה בהם התמזגות ארבעת היסודות המתאימה להם, יושלמו בדבר מועט, ויוכלו לקראת חול בהם הצורה שהם ראויים לה. צורת בעל החיים או צורת הצמח. אתה רואה שיש דברים שאם אתה רק מכין אותם בצורה נכונה, אז זה כמעט אוטומטית, זה זורם, הטבע זורם איתו. טוב, אולי באמת נעצור רגע. מה אתם רוצים מבחינת הלימוד עכשיו? שוב, אנחנו נגמור את הפסקה הזו. אז שוב, הוא אומר, כך אתה רואה ביצירי הטבע, כי לאחר שהגיעו למידתם ולמשקלם הנכונים, ונערכה בהם התמזגות רבת היסודות המתאימה להם, יושלמו בדבר מועט, ברגע שאתה מכין את הקרקע הזה. מה? כן, ויוכלו לקראת חול בהם הצורה שהם רואים לה, צורת בעל החיים או צורת הצמח, כי לכל מזיגה מתאימה צורה מיוחדת. ועל ידי דבר קל מאוד תיפסה את המזיגה. הענך רואה איך הביצה מתקלקלת על ידי המקרה הפעוט ביותר, כגון חום או קור מוגבר, או תנועה יתרה, ונפסדת עד כדי כך שאינה יכולה לקבל צורת האפרוח, שברגיל מספיקה דגירת התרנגולת על הביצה במשך שלושה שבועות, כדי שתחול בה, הצורה היא בשלמות. אתה נותן למשהו את המצב האופטימלי, אז הוא פורח, אתה לוקח ממנו, הוא לא פורח. כל דבר צריך את התנאים שלו כדי לפרוח. ואם אתה נותן לו את התנאים, אז מטבע הדברים הוא יפרח. תיקחו את הפרוסת לחם הזו, שימו אותה בחדר חשוך, תכניסו לחדר הרבה לחות, אתם תגעו איך שמהר מאוד יצמח לכם עובש על הלחם. יש מצב אופטימלי שגורם לדברים בטבע. ברגע שאתה מכין את הקרקע, אז באופן קל הדברים קורים. מי הוא איפה אשר ידע לשאר את השיעור בו יש לעשות את המצוות עד כדי חול בהן העניין האלוקי, אם לא האלוקה בעצמו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אומר לכם מה אתם צריכים לעשות כדי שיחול העניין האלוקי במעשיכם, במצוותיכם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, בהתאם לדבריו, אז במעשינו באמת יש חלות של העניין האלוקי. ופה נמשיך בעזרת שם.